זה עוד זמן תשובה, הלאה. זה הסוף של החגים. חג האסיף של עד חנוכה עוד מביאים ביקורים, זה עוד... אוי 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 דדם דדדם 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 פרק י' והנה תשובה אלה הזאת, הידבקותא דרוחא ורוחא על ידי תורה גמילות חסדים היא בבחינת המשכה מלמעלה למטה, להיות דבר השם ממש בפיו, וכמו שנאמר ועשים דבריי בפיך. אם לא תחבקן בגמילות חסדים דחסד דרוע ימינה. זה הסברנו פעם שעברה שזה פשוט קורה ככה, שברגע שהבן אדם הוא עוסק בתורה בגמילות חסדים, אז הוא מאוחד בייחוד גמור ושלם עם השם יתברך באהבה שלמה. זה ייחוד שלם, זה ייחוד גמור, הדבקות של רוחה ברוחה. וזה פשוט קורה בלי שאתה הדבקות הזאת של השם יתברך קורית, בלי לא תמיד זה מוחש, לא תמיד זה מורגש, אבל כל פעולה של תורה ושל גמילות חסדים של האדם מדבקת אותו בריבונו של עולם בייחוד גמור. אז אנחנו היום, איך להגדיר את זה, אם אנחנו עולים קומה ברמת האהבה המורגשת, זה נראה כאילו אנחנו עולים קומה. למה אנחנו עולים קומה? כי היום אנחנו מדברים על אהבה שהיא לא בהמשכה מלמעלה למטה, אלא בעלייה מלמטה למעלה. אז למה ברמת האהבה זה נחשב יותר? מה ההבדל בין מלמעלה למטה לבין מלמטה למעלה? מלמעלה למטה...
התשוקה.
מה?
התשוקה שיש.
התשוקה וכוחות הנפש של האהבה הם קיימים בעוז ובתקיפות גדולה. שלום, ברוכים הבאים. זה נראה שאנחנו היום הולכים למדרגה יותר גבוהה באהבת השם, כי אם אומרים שכל יום שאני לומד תורה, כל פעם שאני לומד תורה, אז אני דבק בקדוש ברוך הוא ומתייחד איתו בייחוד גמור, זה קורה גם בלי המודעות שלי, אז זה ידיעה. אומרים לי שאני עכשיו דבק בריבונו של עולם, הפעולה שלי עכשיו שאני מברך על הקוסטי, שאני לומד עכשיו תורה, אז זה דבקות בהשם יתברך, כי זה רצון השם יתברך שאנחנו נלמד תורה, השכל שלי עכשיו דבק עם השכל של ריבונו של עולם, זה קורה. אבל ברמת החוויה, ברמת התחושה שלי, זה לא תנועה שלי אליו, זה לא אהבה שהיא מלאה בהשתוקקות. היום דיברתי עם התלמידים שלי סתם על המושג רצון, ושמתי לב לתופעה שיש הרבה מילים שמבטאות את הרצון. מה למשל? משתוקק, נכון. רוצה, משתוקק. איזה עוד פעלים יש לנו? חפץ, אה? שואף, כוסף.
חשק.
חושק.
עורג.
עכשיו ש...
רוצה.
רוצה. עכשיו שאנחנו... שמתי לב שאנחנו כמעט ולא משתמשים במילים האלה, כמעט לא נמצאות בשפה שלנו. כמה פעמים יוצא לכם לשמוע על מישהו שכוסף, שחושק? היום זה אפילו, אתה אומר אפילו לא רוצה, בא לי. מה ההבדל בין רוצה לבא לי?
זה לא עובד
רוצים בידיעה. רוצה את התקבל, בא לי את הרוצה להיות שופר.
אה?
אם אני רוצה משהו אני אקבל אותו, אם בא לי משהו זה לא בקורא אני אקבל.
זה אבא שלך חינך אותך ככה?
לא, זה הגישה כאילו. בא לי זה משהו שהוא בא והולך.
אה. בא לי באופן... הבנתי, אתה אומר רוצה, סתם במובן הפשוט, רוצה, רוצה, זה מלשון ריצה, כן? שאני רץ אל משהו, אני הולך אליו. בא לי, הוא בא לי, כן? הוא בא לי, בא לי עכשיו, בא לי ופן, בא לי עכשיו גלידה. אתה לא הולך לאיזה מקום, זה...
שומע את ההבדל? רוצה
ופן,
בא לי
ופן. הרצון הוא יותר גדול. אני אומר, אבל הפעלים האחרים, יש בהם הרבה יותר, לא יודע להגדיר אותם בדקדוק שלהם, יש ספרי דקדוק שמבחינים. המלבים כתב ספר כזה שמבחין בין מילים נרדפות, הוא בא להגיד שזה לא ממש אותו דבר. כן, אבל רוצה, כוסף, חושק, חפץ, משתוקק. הפעלים האחרים יש בהם תנועה הרבה 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 יותר חזקה. העובדה שאנחנו לא משתמשים בהם כמעט, מראות על עוצמת החיים הנמוכה שבהם אנחנו חיים. אנחנו חיים בווליום נמוך, בתדר נמוך. אדם אין לו, אם זה לא בשפה שלו, אז זה גם כנראה פחות נמצא בלב, הרצון, בעומק שלו, בכיסופים שלו, בהריגה שלו, בחשק שלו, איפה זה נמצא? זה נמצא בתהילים. דוד המלך מתאר את זה חי, כמו שזה סתם, זה מעניין, כיוון שיש כל כך הרבה מילים כאלה, זה מראה על המקום המרכזי שתופס הרצון בעם ישראל. אמר פעם שמעתי מהרב שטיינזלץ, ש... השפה היא מלמדת על עולם העולם שבתוכו אתה חי. הוא אומר שלאסקימוסים יש 15 מילים שונות לבטא שלג. מבחינתנו עד שאתה רואה שלג אז שלג. מי שכל החיים שלו זה שלג, אומר לא זה לא שלג, זה הבחנות ככה. אז הרב שטיינזלץ אומר את זה על השס. קושייה, יש קושייה, רטיובטה, רומינו, מייטי ואיני, יש ורסיות שונות, כי אם העם ישראל יודע לעשות, לא קשות קושיות, אז יש לו בשביל זה קדר שלם של מילים, הוא יודע, כל היום הוא עסוק בקושיות, זה לא שאלה, זה קושייה, זה טיובטה, זה, יש הבחנות כאילו דקות בעניין הזה, כיוון שזה העולם, מה שיהודים עושים בעיקר זה שואלים שאלות. ובעניין הזה גם הרצון, גם הרצון הוא שייך לעניין הזה. העושר של המילים, הדלות של השימוש שלנו בהם מראה על הדלות, אני כבר אומר משהו שיפוטי, אני אומר באופן כבר, ככל שאנחנו, אולי זה גם יפעל הפוך. מישהו הכניס את הטרמינולוגיה של הכיסופים, החשיקה, החפיצה, שמופיע הרבה בתניא, אני חושב שסיפרתי לכם לא, אז רב יהושע שפירא שאמר שאבא שלו, סיפרתי לכם? רב יהושע שפירא, הוא גדל בבית חסידי, חבדי קצת, הרבה. אז הוא אמר שנדמה לי, שהוא אמר ככה, שמעתי בכלי שני, שאבא שלו לומד בחב"ד בעיקר עד האדמו"ר האמצעי או הצמח צדק, לא את האדמו"רים שאחרי זה, את התורות ואת המאמרים שלהם. למה? או שעד אז עוד משתמשים הרבה במילים של חשיקה וחפיצה והשתוקקות, זה רווח הרבה, שעבודת השם, של אהבת השם, נמצאת באיזו תנועה של הרגה גדולה, של השתוקקות, של כיסופים, של תנועה חזקה מאוד של האדם אל השם יתברך. אחר כך המוחים השתלטו, אני יודע שהפכו את זה למשהו, לא יודע להגיד את זה מודעית, אבל זה פחות מעלה. אז הרצון שלנו היום בפרק י' זה להבין את השלב השני של תשובה הילה. תשובה הילה זה החיבור שלי עם השם יתברך, השיבה של הנשמה שלי אל המקור שלה אל השם יתברך, לא בהמשכה מלמעלה למטה, שזה שאני לומד תורה זה הדבקות בהשם יתברך, אלא במוחש. המוחש שלי הוא תנועה גדולה אל השם מתברך. זה העבודה שלי מלמטה למעלה. שאני עכשיו מביא את עצמי לידי אהבת השם. המושג הקודם שהיה הדבקות, הוא דבקות, זה מושג דבקות. אני יודע שזה דבקות, אני לא חש את הדבקות, זה פחות במוחש. שזה קורה מלמעלה למטה, זה ככה, אז זה נתון שאני יודע אותו, אבל שאני מניע את עצמי, אני יכול באמת להשתוקק אל השם יתברך, להיות חולה אהבה על ריבונו של עולם. אני יכול לרצות אותו בכל מאודי, לפנות אליו, לרצות אותו, לחלום עליו ולהשתוקק לקרבה אליו, כמו שאנחנו קוראים בתהילים, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. זה יכול להיות אמיתי. אפשר להרגיש קצת מהדברים האלה, אם עובדים מלמטה למעלה באופן שנראה פה מתן. אפשר להגיע לזה. אני רוצה רק לומר עוד משהו בזכות החלק הראשון, שנראה כאילו פחות, האהבה פחות גדולה, אבל אני רוצה להגיד משהו בזכות ההמשכה מלמעלה למטה, שהאמונה שלנו בסופו של דבר, שזה החיבור שלנו לריבונו של עולם, היא פועלת עלינו גם בתת מודע. התת מודע הוא מקום אמיתי. זה לא שזה איזה מושג שזה קיים באיזה עולם, אם אני לא מרגיש את זה, זה לא קיים. זה קיים ממש. אני יותר דבק בריבונו של עולם, יותר קשור לריבונו של עולם, יותר שייך אליו. ברגע שאני מקיים תורה ומצוות, זה קורה בפועל גם אם אני לא מרגיש. אנחנו חיים באיזושהי סביבה שהמדד לחיים שלי זה כמה אני מרגיש. זה לא נכון. זה לא המדד היחיד. זה עצמו שזה פועל. אנחנו דבקים בריבונו של עולם. הידיעה הזאת בעצמה היא אמיתית, היא נכונה בפני עצמה. היום אנחנו מדברים על התנועה שיש בה גם כוחות נפש, גם שיש בה סערת נפש, שיש בה תשוקה. אבל האדם התחתון צריך ללך ממדרגה למדרגה, ממטה למעלה, היא בחינת תשובה הילאה והידבקות רוחה ברוחה בכוונת הלב בתפילה, ובפרט בקריאת שמע וברכותיה. כדי לומר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך באמת לאמיתו. זה נקודה מאוד חשובה. וכן והיו הדברים האלה וכולי, ודיברת בם להיות דבר השם בפיו באמת, ואין אמת אלא תורה. העבודה המרכזית של התנועה של האדם, של האהבה, שהיא לא המשכה מלמעלה למטה, אלא תנועה שלנו אליו, זה דרך עבודת התפילה. בתפילה יש דבקות גדולה של האדם בריבונו של עולם. מה שקורה בתפילה זה תנועה של האדם אל השם יתברך. כאילו החסרונות הם רק תירוצים בסופו של דבר. שבן אדם יש לו איזה צרה והוא מתפלל, מבקש מהקדוש ברוך הוא שישיע אותו מהצרה הזאת. דוגמה, איזה צרה אפשר להתפלל עליה?
חולי
של מישהו, בן אדם, לא עלינו, יש לו איזה מחלה בסביבתו, אז הוא מתפלל לשם. בצורת, פרנסה. אז בחוץ זה נראה כאילו, מה מעניין אותו עכשיו שהוא פונה לקדוש ברוך הוא? מה? מה שהוא מבקש, נכון? הקדוש ברוך הוא כביכול משמש כמה? כאילו, כן? לכאורה הוא האמצעי. זאת אומרת, אם לא היה רפואה, לא היינו מדברים. כיוון שאני עכשיו לחוץ לי מאוד מאוד מאוד, ואני יודע שהמפתחות, אחרי כל המאמצים וכל זה, אני יודע שמפתחות נמצאים בידיים שלו, אז אני פונה אליו ומתחנן אליו. ואז כביכול נוצר מצב, בהבנה החיצונית, מי שלא חווה אף פעם תפילה, נוצר מצב מבחוץ שנראה כאילו התפילה היא אמצעי בשביל להשיג את המבוקש. מה שמעניין בן אדם זה המבוקש שלו, הרפואה או הפרנסה, הבנים, הילדים, והוא צריך בשביל זה לפנות לגורם הממונה, חבל שהוא יתעסק עם רופאים ועם כל מיני אנשים שהם רק השליחים, שילך לבקש ממי שאחראי על הכל. כל מי שפעם חווה תפילה באמת יודע שזה לא ככה. זה לא ככה. כשאתה מתפלל מעומק הלב, זה שם הרבה מעבר להשגת המבוקש. התפילה בעצמה היא התקשרות וחיבור אל ריבונו של עולם הרבה מעבר למבוקש עצמו. באיזשהו מקום זה הפוך. זה לא שאתה מתפלל בגלל שיש לך חסרונות, אלא שיש לך חסרונות בשביל שתתפלל. ריבונו של עולם ברא את העולם בצורה כזו שהאדם יהיה חייב להתפלל, יהיה חייב לפנות אליו. זה מה שכתוב בספר דברים.
כמו עם האמהות, לא?
כשמה?
לא נתן להם בנים כדי שיתבואו.
כן, כן, זה היה לפני יומיים. נכון, בדף היומי זה היה עכשיו. גם בעיתון היומי וגם במוסף לשבת זה היה. פעמיים זה מופיע. מי ששומע את המדרש, את דברי חז"ל האלה מבחוץ, אומר מה? הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של האבות והאימהות, ולכן הוא עושה את המכרות. אבל בעומק באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה את הרצון שלנו, את התנועה שלנו אליו. שאנחנו נרצה את זה, שאנחנו נרצה אותו. שאנחנו נרצה את הטוב השלם, שאנחנו רוצה להיות קרובים אליו. והמציאות הזאת שאנחנו צריכים אותו, יוצרת את הקשר הזה. התלות הזאת שלנו בו יוצרת את הקשר ואת החיבור. והקרבה, ככל שהיא יותר עמוקה, אז היא על דברים יותר משמעותיים. שמתפללים על החסרונות שלהם. אבל מה חסר להם? ככל שהם אנשים יותר עמוקים, אז הם מבינים מה באמת חשוב בעולם ומה באמת הם רוצים. אז זה נכון שהבסיס שהם בני חיה, מזונה, בריאות, פרנסה וילדים, זה כאילו הבסיס, שזה גם בפרשה, גם זה הדוגמה הישירה שאמרתם, זה רפואה וזה בריאות, וזה גם ילדים, שזה באמת עומק עומק התפילות, כמו שאנחנו רואים באופן פשוט, תפילת 18 שלנו נלמדת ממה? מה? נחנה, מה אמרת?
נחנה.
נחנה, זאת אומרת אין כמו תפילה על החיים בעצמה. אישה שלא יולדת, זה הקושי הכי גדול, זה הקושי של החיים בעצמם. על זה, על זה, על זה, נשים מוכנות לעשות את כל התפילות, את כל התחינות, את כל הבקשות שלהם. הן רוצות את החיים. זה החיים שלה, של האישה. וככל שבן אדם, החיים שלו מתרומים, אז הוא מבקש על, על דברים יותר גדולים. סיפור של הקוצקר, שזה מישהו הגיע אליו בשביל שיתפלל עליו. מכירים קצת את הקוצקר, אז זה לא כל כך אהב כאלה שבאים, שרוצים קיצורי דרך. אז הוא אמר לו, מה הבעיה שלך? אז הוא אמר לו, אני צריך לחתן את הבנות שלי ואין לי כסף. אז למה שלא תתפלל על זה? הוא אמר, כי אני לא יודע להתפלל. הוא אמר, אז יש לך בעיות יותר קשות. אתה לא יודע להתפלל. אז יש לך בעיות רציניות. הרצון של הבן אדם ש... מה חסר לך באמת? ברגע שאתה חי במקום יותר פנימי, אז אתה מבקש על הדברים היותר פנימיים שלך, וזה בעצמו הקשר שלך עם ריבונו של עולם. גם בדברים זה ככה. שהארץ שלנו לא כארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא שם נותן את המים ואת השפע חופשי, ואז אין קשר. העובדה שהקדוש ברוך הוא מחזיק את המזומנים אצלו, ואתה צריך לבוא לבקש מאבא, תשמע, אני צריך לקנות איזה דיסק, איזה ספר, תביא לי 20 שקל, דמי כיס. יש לך איזה קשר עם ההורים שלך, סביב הצרכים, כביכול. סביב העזרה שם, סביב התמיכה הרוחנית, הפיזית, הנפשית. ההזדקקות הזאת יוצרת איזושהי קשר. יש גם איזה שלב גם של יעזובי שתביא ואימו, שבן אדם עומד על הרגליים, אבל הצורך הזה... הוא יוצר את הקשר בעצמו. לכן בסופו של דבר התפילה זה עצם הקשר, זה התכלית של כל העולמות. הכל מוביל למקום הזה של התפילה. וככה יש הידבקות של רוחה ברוחה בכוונת הלב בתפילה בפרט וקריאת שמע ברכותיה. שבן אדם אומר ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך וכל נפשך, שבן אדם מתפלל הוא לא נושא נאום על חשיבות אהבת השם. שבן אדם מבקש מהשם יתברך ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד בברכות קריאת שמע, זה לא עכשיו איזה שיעור שהוא מעביר לקדוש ברוך הוא על חשיבות של לימוד התורה וקיומה בעם ישראל. זה צריך להיות מעומק הלב שלו. זה צריך להיות תנועה של רצון. זה מה שאומר פה בעל התניא, שזה צריך להיות באמת לאמיתו. מה זה באמת לאמיתו? איך אתם מבינים את המושג הזה? האמת לאמיתה. באמת לאמיתו. יכול להיות שבן אדם אומר ואהבת את השם אלוקיך, וזה אמיתי, באמת צריך לאהוב את השם, הוא לא אמר שום דבר שלא נכון.
מה המקום הכי פנימי?
שזה שלו, זה האמת שלו, איך אנחנו קוראים לזה היום?
צדיק באמונתו.
מה? צדיק באמונתו. צדיק באמונתו יחיה. שזה האמונה שלו. האמת לאמיתו, האמת שלו, האמת הפנימית שלו, זה נקרא, מה אנחנו קוראים היום בכנות. בכנות, בתמימות, מעומק הלב. שהבן אדם אומר את זה באמת. זה לא רק שזה נכון, אלא שהבן אדם באמת נמצא שם במקום שבו הוא אומר את זה. זה באמת מה שמעניין אותו, זה באמת מה שמעסיק אותו בחיים. בשביל להגיע למדרגה כזאת, אנחנו מכינים את התפילה על המקום הזה. הקוצקר שהיה כידוע איש אמת, נכנס לנו היום עוד פעם, אז הוא היה משגע קצת את החסידים שלו. היה קשה להיות חסיד שלו, כי הוא לא היה מלטף, הוא היה מחטיף לחסידים שלו. אז הוא אמר לו, תפס איזה אברך אחד, מסתובב ומתנדנק ומדבר, אומר לו, מה אמרת? על חסדך הגדול באמת ובתמים נשענו, אמרת את זה? אז הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, איך אתה לא מתבייש לשקר ככה לקדוש ברוך הוא? אתה באמת על חסדו הגדול באמת ובתמים נשען? אמר לו ככה, אז למה אתה משקר לו כל הזמן? תגיד את האמת, אתה לא נשען עליו עד הסוף. היה חוצב לעבוד ככה, בלי, אומר, מודה אני, אומר לו משהו, מה מודה אני? אתה יודע מי זה אני בכלל? מי זה לפניך? אתה יודע מי זה מלך? תגיד, דבר באמת, למה? אז זו תביעה כזאת, שאין לך רגע, אתה אומר שאתה, שהמילים שלך לא יהיו דקלומים, שאתה תהיה באמת שם בכל רגע. התביעה הזאת היא תביעה מאוד מאוד חזקה להגיע לזה בתפילה, שזה יהיה אמת לאמיתו. מה זאת אומרת? לא צריך להישען על חסדו של הקדוש ברוך הוא? אומר, צריך, אבל אתה אמרת בגוף ראשון. על חסדך הגדול באמת ובתמים נשענו. נשענת או לא נשענת? לא נשענת, אז מה אתה? אהבה את השם אלוקיך בכל לבבך. אתה שמה או לא שמה? אתה יכול להגיע לזה. צריך לעשות לזה הכנה של הלב. אני הרגשתי את זה פעם אחת שעמנתי מול הקבר של סבא שלי ואמרתי תהילים, קוף י"ט. מכירים את זה שאומרים על את השפיעה, הפסוקים של השם. אז דוד המלך מדבר שם, ואני בחוצפתי קורא את זה, אני אומר, נשבעתי והקיים, אני אשמור, נר לרגלי דברתך ואור לנתיבתי, מה אהבתי תורתך, כל היום משיחתי, פתאום אני חושב, כל היום משיחתי? שוחחתי היום עוד כמה שיחות במהלך היום שלא היו זה, אבל אתה אומר, אתה מדבר במקום דוד המלך, אני אומר, אם הייתי במקום דוד המלך, הלוואי עלינו, אבל הקריאה הזאת בעצמה, זאת אומרת, מה הסכנה בדיבורים האלה של הקוצקר? מה זה יכול להביא את האנשים?
לא לעשות כלום.
לא לעשות כלום, תהיה דוגרי, תהיה כנה, תהיה אמיתי. מה, אתה לא זה, מה אתה מדבר דיבורים שאתה לא שמה? דבר איתו שאתה שמה, אבל אם אתה אומר את זה, מעבר למה שראינו בפרק הקודם, שזה בהמשכה מלמעלה למטה, קודם כל אתה דבר השם בפיך. אבל אם אתה מודע לפער הזה, זה כבר שלב ראשון. כן, החוויה הזו הייתה לי חוויה חזקה, אני אומר, באמת צריך לשים לב איפה אני נמצא. הרבה פעמים שאני אומר תהילים, וקורא תהילים, ומתפלל תהילים, אז אני נכנס לזה יותר ויותר. זה באמת, אני נכנס לתוך המילים, יש אפשרות להיכנס לתוך המילים. התנועה היא לא תהיה דוגרי ולכן, אל תגיד את זה בכלל, הפוך. אז יש איזו דרישה להגיע לאמירה כזאת, להיות, להגיד את זה, להגיע לקריאת שמע ולהגיד את זה באמת, באמת לאמיתו, בכל לבבך ובכל נפשך. וזה התנועה שלנו אל השם יתברך. בשביל זה צריך להשקיע בתפילה. צריך להשקיע בזמן.
אבל עד שאתה מגיע לשם, אתה כן משקר.
מה?
כשאתה מגיע לדבר הזה, לכן, אתה...
אז תכף אנחנו נראה, עד כאילו, עד לקריאת שמה?
לא, כן.
עד בחיים?
כן, כשאתה אומר את כל המילים האלה, יש לך... יש לך איזשהו רצון להגיע לשם, אבל אתה אומר את זה ותכלס אתה לא שם.
אתה אומר את זה באמת, ואתה לא אומר את זה באמת לאמיתו. אתה רוצה להיות שם באיזשהו מקום. הייתי רוצה, כביכול, בתחילת התפילה, צריך להגיד, הייתי רוצה להיות כמו דוד המלך שאמר, ואז להתחיל פסוקי דזמרה. הייתי שמח להיות במקום הזה. לפעמים יש איזה פסוק שתופס אותי. לפעמים יש איזה... אני נכנס דרך שער אחד לתוך התפילה. בואו נתחיל, בואו נדבר בינינו. בסדר, עכשיו אף אחד לא שומע ולא מקליטים, אז אפשר לדבר חופשי. אנחנו נכנסים לאיזה מקום שכשאני מכוון בתפילה, בפסוקי דזמרה, האם אני נמצא שם בכל הלב. יש לנו עוד איזה שלב שבן אדם בכלל שם לב. שהוא נמצא פה בבית כנסת והוא מתפלל את אשר ישנו פה ואשר איננו פה, זאת אומרת שהוא בכלל אומר פסוקי דזמרה ושעכשיו זה חלק מהתפילה ושהוא עומד לפני השם. יש פה כאילו עוד, עבודת התפילה מתחילה מזה שאני עומד לפני השם ואני מתפלל אליו ואני אומר פסוקים ואני מתכוון למילים שלהם. אם אני שם, אז אני כבר הגעתי לזה שאני מתפלל באמת. השלב הראשון הוא שאני נמצא בבית כנסת, אני משלים עניין לאחרים, ואני גם אומר את הפסוקים, ואני מסתום לכל יהודי שאומר פסוקים, זה חשוב. אבל אני עוד לא נמצא שם בלב שלי. לא נמצא שם בראש שלי, בכוונה שלי. זה כבר, הזכרנו פעם שעברה, שכיוון שאתה יכול לעשות את זה, ממש באותו זמן, בלי לבזבז הרבה זמן. באותו זמן של שחרית אתה יכול גם להתפלל, זה לוקח בדיוק על אותו 3/4 שעה, אתה לא צריך להשקיע בזה יותר זמן. למה כבר לא להתפלל באותו זמן של שחרית? אתה כבר נמצא עם תלית ותפילין, 3/4 שעה בבית כנסת, עם הסידור, אפילו עם הטקסט הזה, אז על אותו זמן, אתה יכול ממש על אותו זמן להתפלל, בלי להפסיד דקה, כאילו מהחיים. אז זה כבר השלב הראשון. עכשיו, לפעמים אתה מתפלל, אתה מתפלל באמת. השאיפה של הבעל התניא נמשוך אותנו שזה יהיה באמת לאמיתו. באמת לאמיתו, הכוונה שזה באמת נכנס מתוך הלב, ועד אז אני קצת משקר. אני אומר משהו, אם אני מודע לזה שאני משקר, אז זה כבר לא שקר. מה הקוצקר רצה להשיג? התובנות שלו, באמת מה שהקוצקר רצה להשיג, הוא באמת רצה לגמור על החסידים שלו. אני חושב שהוא הסבר אחר לאיך שהוא התנהל. מה זה רצה לגמור על החסידים שלו? הוא אמר, אני לא מעניין אותי כלום. אתם קוראים קצת, קראתם, מישהו קרא את הסיפורים על הקוצקר, ספרים על הקוצקר? סנה בורר בקוץ, כדאי, זה מאפס קצת החיים. לא, באמת, זה חשוב מאוד. יש איזה סיפור שם, בסנה בורר בקוץ, כשהוא כותב, מאיר אוריאן, הוא כותב שמה ההבדל בין התורות של חב"ד לרבי מקוץ. הוא אומר שהתורות של חב"ד מגיעות עד השמיים, והדיבורים של הרבי מקוץ מגיעים עד הקורקוואן. נכנס אותך לתוך הקישקה, כאילו... חודרות כאילו, חותכות לך את הבטן. אז מה שקוראים היום לפנים, לכן צריך לקרוא קצת את הסיפורים על הקוצקי, אני ממליץ אחת לשנה לעבור על סנה בורר בקוצקי, אז איך אתה עושה את זה לפני היורסט שלו, באזור שבט שם, אני חושב, קו שבט או משהו כזה. התחלנו, הגענו לזה, רצינו לקוצקר.
על האמת,
מה הוא רצה? אז הוא אמר, אני לא מעניין אותי כלום, אני צריך 10 אנשים שיצעקו, יהיו מוכנים ללבוש סמרטוטים עליהם ולשים איזה חתיכת כרוב על הראש שלהם, אין להם בגדים, אין להם כסף, אין להם כלום, ושהם יצעקו, השם הוא אלוקים באמת, בשביל זה אני מוכן ללכת. אבל כל האלה שבדרך, כאילו כל האלה שבאים לפה בשביל לאכול, בשביל לשתות, בשביל לעשות לחיים עם הרבה, הם אומרים שלא צריך אותם פה. והתובנות שלו הייתה נוראית מהחסידים שלו. גם התובנות הפיזית, לא היה שם תנאים, לא היה שם כלום. שמה, הם חיו בדלות נוראית, והוא טבע מהם להתנתק מהמשפחה, להתנתק מהם, מהאישה, מהילדים, לימים. בלי שום חשבון.
עושה אליו הפגנה, זה כל
הפגנה,
אנשים שלנו.
כן, אנשים והשוויקרס הגיעו, חותנות, והוא גונב להם את זה, את הבעלים של הבנות שלהם, והם לא מפרנסים, וזה לא סיפורים יפים, כאילו, זה אי אפשר, אל תספרו את זה לחותנת שלכם, אבל זה באמת גם לא לאישה שלכם לעתיד לבוא. כי זה גם לא נכון לחיות ככה לכולם, אבל כאילו זה רמה אחת, אבל גם יותר מהתביעה, יפה שם איזה סיפור, שהיה עוני נורא והגיע ציריל ברגסון, העשירה של פולין, הגיעה והייתה מוכנה לתת סכומים אדירים, מלגות לכל האברכים שאמר, הגיעה עם עגלה של דינרי זהב, והוא שמע את זה, הוא הסתגר בחדר שלו, כמעט לא יצא החוץ, הוא שמע את זה והוא יצא. תפס את כל השקית ופיזר אותה בבית מדרש. הוא אמר, מי שלא שווה כלום יכול להתכופף ולקחת את הדינרי זהב וללכת מפה. תלכו מפה. לא צריך אתכם מי שמשתחווה לעגל הזהב, שיקח את כל הזהב, יברח מפה, אני לא רוצה לראות אותו פה בכלל. ואז הוא באמת חיוון, הוא אומר, תשמע, באמת אני צריך 10 אנשים כאלה, באמת לעמיתו, כל הדיבורים האלה הם יכולים עוד להחליש, ובגלל זה גם יצאו ממנו אחד ההסברים לזה שההסביצה במאה השילוח יצא ממנו, בגלל, אמר, אתה סולל פה דרך, שביל צר כזה שאף אחד לא יכול ללכת עליו, התובנות הגדולה הזאת. אז הדיבורים האלה הם... אני חושב שבסופו של מה שכן, למה כן חשוב להתחזק בדיבורים האלה של הכל צריך בשביל לדעת איפה אני באמת. ברגע שאני יודע שאני משקר, אז אני כבר לא משקר. ברגע שאני יודע שאני רחוק מאיפה שאני נמצא, אז אני נמצא במקום טוב, אז אני עובד את השם באמת. ואז יש לי גם סיכוי להגיע. זה אחת הבעיות הקשות של בחורי ישיבה. זה לקח לי הרבה זמן בתור בחור ישיבה להבין. זה אחת הבעיות הגדולות של בחור ישיבה, שהוא לומד תורות גדולות, והוא בטוח שהוא נמצא שם כבר. כי הרב קוק כתב שצריך לעבוד את השם לא בעצבות, אלא בשמחה ובשלמות. כל מה שצריך, אתה בטוח שאתה כבר שם. ואז יש איזה פער, בין החיים שלך לבין התובנה שלך. תמיד בשכל אתה יכול להגיע עד למקומות הכי גבוהים. אתה יכול ללמוד את התורות הכי עמוקות בעבודת השם, בתפיסות של החיים הכי גבוה. אם אתה לא נמצא שם באמת לאמיתו, אז אתה יוצר שקר בנפשך, וקשה מאוד לרפא את השקר הזה. כי זה מודחק באיזשהו מקום, אתה חי באיזושהי הצהרת כוונות אידיאולוגית כזאת, איך באמת ראוי לחיות. ואתה לא יודע מי אתה באמת, אתה לא יודע מה קורה איתך היום. אתה לא חי באמת לאמיתו. הפער הזה הוא פער מסוכן מאוד לעבודת השם, שלפעמים הוא מתפוצץ לאנשים, והם יכולים לגלות אחרי 4, 5, 6, 6, 7 שנים, שבעצם היה שם איזה שקר. שהם לא ממש היו שם. שהם הבינו שזה נכון, והם דמיינו שהם שם. הם לא ידעו איפה הם חיים באמת. לכן, התביעה הזאת של להיות באמת לאמיתו, הרב קוק כותב את זה בפירוש שלו לסידור, לעולם... יהיה אדם ירא שמיים, מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. לא צריך להיות מודה על האמת, יש אמת גדולה, אמיתית, צריך להיות גם דובר אמת בלבבו. לדעת כאילו מה, איפה אתה עכשיו נמצא. אם אתה לא יודע את הדבר הזה, אז אתה יוצר איזו סטייה גדולה מאוד בעבודת השם, שקר בנפשך, ואז אתה... אז אני אומר, איתי, שאם אתה יודע שאתה לא שם, אז זה דרך הנכונה. ואתה לא... קשה מאוד להיות שם. זה בינינו. כמעט ואי אפשר להיות בכל מילה בפנים. תמיד בתפילות הטובות שלי, אז היה כמה מזמורים בפסוקי דזמרה שהייתי ממש בתוכו בכל מילה. זה תפילה טובה. מה זה תפילה טובה שלך? כמה אחוז מ-18 אתה היית בתוך הברכה ממש, שזה נקרא תפילה טובה? לא לענות. נכון? עדיין אני מחשיב תפילה טובה, שהיה לי חלק מהתפילה שבאמת התפללתי. שהייתי בדבקות, שהייתי עם ריבונו של עולם. והשאר, עזרת השם. אז התהליך תכף הוא יכוון אותו איך הוא מגיע אל קריאת שמע. מבחינתו קריאת שמע זה הטופ של התפילה במובן הזה של אהבת השם. הרגע שבו אתה אומר ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך, ואתה יכול להגיד את זה בכל לבבך ובכל נפשך, זה רגע של דבקות עליונה. יש בנועם אלימלך, מכירים את הצטל קטן של הנועם אלימלך? נועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, כתב בקדמה לנועם אלימלך צטל קטן, פתק קטן, שמודפס היום כמה דרכים והנהגות בעבודת השם, גם כדאי לקרוא את זה אחת לכמה זמן. אז הוא כותב, הנועם אלימלך, שבאמירת ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, מה זה בכל נפשך? אפילו נותן את נפשך. זה אומר שאדם יכול לדמיין לעצמו מדורה גדולה של אש ומבקשים ממנו בשביל מסירות נפש, אם הוא מוכן להיכנס את האש הגדולה הזאת, ולדמיין שהוא מוכן בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, אפילו נותן את נפשך, ועל ידי זה הוא מקיים את מצוות ייחוד השם, מצוות אהבת השם, ככה הוא אומר. אז ברגע שאתה מגיע לזה בכל נפשך, אתה מכוון באמת בכל נפשך, עד הסוף. מחירים אחרי הקדוש ברוך הוא, עד הסוף. אז אנחנו לא מזמינים את הניסיונות האלה, אבל כשהם מגיעים, אז באמת אנחנו רואים שברחבי ההיסטוריה של עם ישראל, זה מה שדיברנו לפני כמה פעמים, שיש אהבה מסותרת. שברגע שצריך, אומר בעל התניא, אז היא נטבעת, אז אנשים מגלים שהם מוכנים לתת הכל. כמו שאנחנו רואים על עם ישראל היום, גם ברמה הלאומית, אומר, דור זה, כל אחד, אכפת לו רק מהכסף שלו, מהצרכים שלו. פעם היה דור שהיה אכפת להם עניינים כלליים, ערכים כלליים, בסוף שלוחצים, אתם רואים בקיץ האחרון, פתאום מתפרץ איזה משהו כזה, אתה רואה שיש, זה קיים באיזשהו מקום. כשזה מגיע לנקודות קצה כאלה, זה קיים. עכשיו שאלה, אם אתה יכול לעורר את זה, גם בשגרה שלך את המסירות לכלל ישראל, ואת אהבת השם גם בשגרה. יש אפשרות להגיע לזה. בואו נתקדם קצת, נראה איך הוא מוביל אותנו לשם. די לומר ואהבת את השם לוקחה בכל לבך ובכל נפשך באמת לאמיתו. וכן והיו הדברים האלה ודיברת הבאם להיות דבר השם בפיו באמת ואין אמת וכו'. וכן לקיים כל המצוות. גם התורה יכולה להיות מתוך אותה תנועה פנימית חזקה, וגם קיום המצוות. שבן אדם מניח תפילין הוא יכול להיות בדבקות עליונה. בן אדם נוטה לולב, שמעתי מישהו שהספיד את אבא שלו, שהוא אמר שהיה לו קשה מאוד לחנך אותנו ליראת שמיים. כמעט ואי אפשר היה ללמוד מאבא איך להיות ירא שמיים. למה? מה הוא אמר בהספד? למה? הוא היה לו כל כך אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא שכמעט לא ראינו אותו ירא ממנו. ראינו אותו מברך על הלולב, על האתרוג. ובאיזה אהבה הוא עושה את כל המצוות, שידענו שהמצוות זה הדבר הכי מתוק בעולם, כמעט לא היה עירה בבית. זו יכולת לעשות את המצוות, לא כאיזושהי פעולה שראינו בפרק הקודם, שעל ידי זה אתה, הקדוש ברוך הוא, הפעולה הזאת היא דבקות בקדוש ברוך הוא, אלא מתוך תשוקה אדירה להניח תפילין, להתעטף בתלית, ליטול ארבע מינים. אשר קידשנו במצוותיו, מה זה אשר קידשנו במצוותיו? בוא, הרי את מקודשת לי. קידושין, הקדוש ברוך הוא ואנחנו, זה סיפור אהבה. והסיפור האהבה הזה מתחיל בהר סיני. היה שם חופה וקידושין. הקדוש ברוך הוא, מה הייתה החופה? אר כגיגית, כן, החופה לא הכי נעימה, אבל כפה עלינו אר כגיגית, זה היה החופה, ככה אומר המדרש. והקידושין, מה הוא נתן לנו ביד? קידשן במצוותיו. אז אשר קידשן במצוותיו, זה החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה סיפור אהבה. שבן אדם ככה ניגש אל המצוות. מה זה אשר קידשן במצוותיו? היא בחינת קודש העליון, לשון פרישות והבדלה, שאינו יכול להתלבש תוך אלמין משום דקולה קמי כלא חשיב, אלא בחינת סובב כל אלמין ורצון העליון ברוך הוא. כמו שמתבאר בליקוטי אמרים פרק מ"ו. חשוב מאוד לקרוא את פרק מ"ו, ללמוד אותו, אני לא יודע, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל פרק מ"ו מסביר בעל התניא שבאמת באמת רצון השם הוא במדרגה הכי עליונה שהעולם הזה בכלל לא יכול לקלוט. זה נקרא כתר. מעל הבינה ומעל החוכמה נמצא הכתר, שהכתר זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. והאור של הכתר הוא כל כך עליון שלא יכול להתלבש פה בתוך העולם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? קשה לי להידבק ברצונו, אבל הוא גילה משהו מרצונו. מה הוא רוצה? תפילין הוא רוצה? אז על ידי זה שאני מניח תפילין, אני יכול להיות מחובר אל רצונו של השם יתברך. אז אם אני עושה את זה באמת בהשתוקקות מלמטה, אני יכול על ידי המצוות שאני עושה גם כן להידבק בריבונו של עולם. אני מאיר בהערת סוגרם ששני הדברים שעכשיו קראנו אותם מהר, התורה והמצוות, הם באמת לא עיקר העניין של העבודה מלמטה למעלה. העיקר העבודה זה התפילה. כי התורה והמצוות, זה ראינו בפרק הקודם, עניינם באמת הוא המשכה מלמעלה למטה. יש אפשרות גם את התורה וגם את המצוות לעשות בתנועה גדולה של השתוקקות וחפיצה וחשיקה גדולה וקידושין, שאנחנו עכשיו נתקדשים. סיפרתי לכם את הסיפור על קרליבך והחבר שלו, נכון? סיפרתי לכם שבוע שעבר? לא סיפרתי לכם? שהוא הלך איתו בסירה, בנהר. קרליבך לא ככה אהבו אותו בישיבה, כי הוא הפסיק ללמוד, הוא הסתובב עם גיטרה באוניברסיטאות והתחיל לקרב יהודים להשם את דבר. מה?
כולם רצו גם.
ויקנה בו אחד. הרגיע פעם לישיבה, פגש את חבר שלו שהיה איתו הרבה 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 שנים, כאילו, חברו אותה, ושלום אמר לו, בוא נצא רבי ינקב, בוא נצא החוצה קצת, ניסו אותה לשפת הנהר בלילה, באיזה שתיים בלילה, אומר לו, מה אנחנו יודע, ליטאי כזה, ואני אומר לו, לא, מה? בוא אני אלמד איתך שם. לקח אותו לשם, מבטיח, ישבו שם על הסירה, רב שלמה אמר לו, תגיד איזה קצות הוא. אז הוא אומר את הקצות, רב שלמה אמר, תגיד אותו עוד פעם. אמר אותו עוד פעם, אמר לו, איזה קצות, איזה יופי של תורה, תגיד עוד פעם. בפעם החמישית טובים, רב שלמה היה לו מוח חד. הוא אומר לו, מה אתה, לא תפסת את זה? הוא אומר, אתה לומד קצות, אתה לומד תורה, זה כמו מכתב אהבה שכותב לך האהוב שלך. מכתבי אהבה קוראים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נהנים מזה מהחזרה אליהם. ככה שאתה לומד קצות, אתה לומד תורה, אתה יכול להיות בתחושה שאתה אמור להשתלט על החומר, לתפוס את זה. אתה יכול להבין, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. זה חלק מהחיבה של הקדוש ברוך הוא אליך. אתה יכול ככה ללמוד את התורה. אז יש אפשרות ללמוד את התורה גם בהמשכה מלמעלה למטה וגם בדבקות שאתה חפץ בזה, אתה עושה את זה עם כל הלב. אבל עיקר התפילה שאליה הוא מגיע, זה חוזר עוד פעם, עיקר העבודה שלנו, התחושה של קרבת השם שלנו מלמטה למעלה, זה על ידי התפילה, והוא חוזר לזה פה. וגם אחר התפילה אומרים אליך השם נפשי אשא. מישהו אומר את הפסוק הזה? יש פה מישהו שאומר אליך השם נפשי אשא?
או
אשרנו, יש פה כמה ספרדים, אבל אין פה חבדניק. תהילת השם, מישהו מתפלל פה תהילת השם? ספרדים וחבדניקים אומרים במקום את ויאמר דוד אל גד בנפילת אפיים, אומרים מזמור שיש שם את הפסוק אליך השם נפשי אשא. דהיינו, מה הפסוק הזה עושה? גם אחרי התפילה, אליך השם נפשי אשא, דהיינו להידב כרוך ברוך כל היום וכולי. זאת אומרת, התחלנו את הבוקר, הגענו לדבקות גדולה בקדוש ברוך הוא דרך קריאת שמע, דרך התפילה בעצמה, ועכשיו היציאה מהתפילה, אנחנו אומרים, אליך השם נפשי אשא, אנחנו רוצים את הדבקות הזאת למשוך איתנו כל היום. דהיינו לדבקות ארוך ברוך כל היום, וכל זה, איך מגיעים לזה? יש לנו פלא פלאות, עצה איך להגיע לתפילה כזאת עליונה. כל זה על ידי התבוננות בגדלות אינסוף ברוך הוא, בהעמקת הדעת, בשתיים לפניה ובפסוקי דזמרה כנודע. יש לנו דרך להגיע לשמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך באמת לאמיתו. שוב, עשו לנו הכנה לתפילה. שתיים לפניה. יוצר אור ואהבה רבה ופסוקי דזמרה. מה עושים בפסוקי דזמרה ובשתיים לפניה? יש העמקת הדעת. אתה יכול, למרות שהתנועה שם היא לא תנועה של שכל אלא תנועה של תפילה, עדיין יש בזה דעת. אתה אומר פסוקי דזמרה בכל הלב, מתבונן כמה השם גדול ואיך הוא מחיה את כל העולם. הללו את השם מן השמיים, הללו מן הארץ, הללו כל מלאכיו. אומרת כל פסוקי דזמרה, פסוק פסוק, בנחת. אז אתה מתבונן כמה השם גדול. אתה מסתכל על הטבע ורואה את גדלות השם. ואחר כך ביוצר אור, איך שהוא ברא את כל העולם. באהבת השם, באהבת עולם, איך שהוא מחיה אותנו ונתן לנו את התורה, והוציא אותנו ממצרים בשביל לתת לנו את התורה. כל המהלך הזה הוא תנועה שמכניסה בנו את התובנה בגדלות השם ובאהבתו. שוקד הזמרה, זה הדרך שלנו להתעורר בהתבוננות על המציאות של, של השגחת הקדוש ברוך הוא לעולם, איך הוא מנהל את העולם ואיך אנחנו יכולים להידבק. אז רק בשביל זה צריך קצת זמן להגיד פסוקת הזמרה בסלונים או ברבר הלך. התפללתם פעם בסלונים או ברבר הלך? מישהו התפלל? תפילת שחרית? אתם עושים שבת בירושלים? לפעמים? ישיבה?
שבת ירושלים.
מה?
שבת ירושלים.
שבת ירושלים? איפה אתם נמצאים שבת ירושלים?
שבת הכותל.
שבת הכותל. באזור העיר העתיקה, זה לא רחוק משם, תלכו לתולדות הארון. רבר הלך, הייתם שם? שהיה פעם? מה התפעת?
סליחות.
סליחות? כמה זמן מתפעלים סליחות שם? יותר מ-20 דקות? תפילת שבת, פסוקי דזמרה, זה לוקח איזה שעה, פסוקי דזמרה, בלי נשמת. נשמת זה עוד איזה 20 דקות. אפשר להתפלל נשמת 20 דקות. אפשר להשקיע. שבת זה זמן. שבת אפשר להתפלל. שבת יש מספיק זמן. הגיע אלינו איזה אורח לכפר, אבא של אחד התושבים בכפר. וראיתי אותו, אני לומד לפני התפילה. יש לי חברותה עם מישהו. בשבת. והוא הגיע חצי שעה לפני התפילה והתחיל פסוקי דזמרה. הוא מכיר את הקצב, הוא יודע איך מפעלים פסוקי דזמרה, והוא צריך יותר זמן, אז הוא לוקח יותר זמן, ואין בעיה, פסוקי דזמרה זה לא חייב להגיד בציבור. זה נכון שאם ציבור רוצה פעם להגיע ביחד, הרי פסוקי דזמרה יש איזה עניין להגיד את זה במנגינה, ביחד, יש לזה איזה יכולת נשמת בכלל, שזה מעלה גדולה שאומרים את זה ביחד. אבל אפשר פעם להחליט שאנחנו אומרים פסוקי דזמרה ביחד, בנחת, מילה מילה, משקיעים בזה זמן, תפילה אחת פעם, פעם בשבת, אומרים פסוקי דזמרה, לאט לאט, יש את כל הזמן שבעולם. הצ'ונט לא יסרף, יש לנו, אף אחד לא מחכה לנו, יש לנו, יכול מילה מילה להגיד, יכול לכוון את עצמך בפסוקי דזמרה, להגיע לזה, זה עבודה לא מאוד מסובכת. פשוט אתה מחליט שאתה עכשיו אומר תהילים בכל הלב. נכנס לזה, התפילה זה עבודה. אתה מחליט שאתה עכשיו מתפלל. אפשר להגיע לאהבת השם. אפשר להגיע לתשובה אלה, לדבקות בקדוש ברוך הוא. אם אתה מחליט שאתה הולך על זה. אתה הולך על פסוקי דזמרה. אני אומר, כי הכל נמצא, זה פלא, אחרי זה, פעם אחת שקורא לך תפילה כזאת, שיש לך תנחת הזאת, אז אתה אומר, תראה, זה כתוב בסידור כל יום, אתה לא מאמין. זה הפסוקים שאנחנו אומרים כל יום. אז כשאתה נכנס אליהם, אתה פתאום רואה אותם. אז על ידי פסוקי דזמרה ושתיים לפניה של קריאת שמע, על ידי זה שאתה מגיע לקריאת שמע, אז באמת אתה מייחד את השם, אתה אוהב אותו, אתה רוצה אותו, ואתה אומר בכל רבך ובכל נפשך בלב שלם. תראו את פרק מ"ו, בסדר? תסתכלו, דילגנו על זה, אבל זה חשוב מאוד, ההתבוננות. בגדלות השם, דרך האפשרות להגיע ככה לאהבת השם, נקודה חשובה. ומאחר שהתפילה היא בחינת תשובה הילאה, צריך להקדים לפניה בחינת תשובת התא. עוד פעם חוזרים שני פרקים אחורה ואומרים, כיוון שהתשובה היא, התפילה היא התשובה הילאה, זה מה שאנחנו עושים בשביל להידבק בהשם יתברך, בשביל לשוב, שנשמתנו לשוב על השם יתברך בתשובה הילאה, צריך להקדים לתשובת התא, אתה חייב לחזור חזרה לפני התפילה ולהכניע את הלב, להתפלל על להתוודות, להיות בשברון לב על העבירות שלך ועל הריחוק שלך מהשם יתברך. כי אם אני מגיע לתפילה עם כל העבירות שלי, אז קשה יותר להיכנס לתוך פסוקי דזמרה, קשה יותר להיכנס לתוך אהבת השם. אז צריך להקדים לזה תשובת התא. אז מה צריך לעשות לפני התפילה? מה עושים לפני התפילה חסידים?
שחרית.
שעה אחת, מה עושים?
שוהים.
שוהים, כן, חסידים באופן כללי שוהים, אבל מה עושים בשעה הזאת? מכינים את התפילה, גם זה האמירה הגדולה של הקוצקר. בקוץ מתפללו מהר מאוד. מהר מאוד.
כי יותר מזה יש הרבה
מתפילה. אז אתה אומר, קודם כל, יש את זה כמה, קודם כל, באמת להחזיק זמן בכוונה, אז יש את זה בגור גם כן. גור זה עוד איזה סניף של ערים, חידושי ערים. האדמו"ר הראשון מגור היה חבר טוב של הקוצקר. בגור גם מתפללים מהר, והוא אומר, הקוצקר, שחידושי הערים אומר שברגע שאתה נוסע עם העגלה, אם אתה נוסע עליה לאט, אז כל מיני טרמפיסטים יכולים לקפוץ באמצע הדרך על העגלה. אם אתה נוסע מהר, העגלה נוסעת ואף טרמפיסט לא יכול לקפוץ עליה, סוסים שועטים, אומר כך, זה בתפילה, שאתה מתפלל לאט, אז כל מיני מחשבות זרות קופסות טרמפ על ה... קופצות עליך, אבל אם אתה מכוון מהר, אז אתה מכוון. אבל הסיבה האמיתית של זה שהם עבדו הרבה 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 על ההכנה לתפילה. הוא אמר שעושה הכנה לתפילה כמה שעות, ואז זה כמו להשחיז את הסכין, משחיז את הסכין טוב 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 עד שהסכין חד, ואז נותן מכה אחת וחותך. להכין את הלב היטב 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 בהכנה של תורה לפני זה, של מקווה ושל תהילים לפני התפילה ושל הכנעת הלב ושעה לפני התפילה להתבונן ולשבור את הלב לעשות תשובה לפני זה ואחרי זה פסוקי דזמרה לאט 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 ואז תפילת 18 כבר אתה בתוכו שיש חוויות כאלה שבאמת כל מילה שגורה תפילתי בפי. מה זה שגורה תפילתי בפי? אומר רש"י שהתפילה משוגרת מהלב אל הפה, יש משוגר מכאן, כל מילה שיוצאת יוצאת מהלב. אז יש שבן אדם מכוון, אז הוא מדבר והוא מתכוון לכל מילה, יש אפשרות כזאת. כל אופן, אז הרבה בקוץ עובדים על הכנה לתפילה, בכלל בחסידות, הכנה לפני התפילה, ואז התפילה גם יכולה לבוא יותר טוב. ואחר שהתפילה מבחינת תשובה היא לא צריך להקדים לפניה מבחינת תשובת התא, וזה שאמרו רזל במשנה, אין עומדים להתפלל לנו מתוך כובד ראש. פרש רש"י הכנעה, כובד ראש, הכוונה שהבן אדם יהיה בהכנעה, בהכנעה, בכובד ראש, בתשובת התא על החטאים שלו, והיא בחינת תשובת התא לעורר רחמים כנזכר לאל, מה שלמדנו בפרקים הקודמים, או כדי יאליפתם בגמרא, מה הראיה? המקרא דכתיב היא מרת נפש, מה הראיה שצריך להתפלל בכובד ראש? כתוב בחנה, והיא מרת נפש. מרת נפש זה המרירות שדיברנו עליה מקודם, שהבן אדם יש לו מרירות על המקום שלו, על העבירות שלו, על המציאות הרוחנית שלו, שבן אדם רוצה להגיע לדבקות, הוא מתחיל במרירות על המציאות שהוא נמצא בה היום, על הריחוק שלו, על החטאים שלו, על ההבנות שלו, ומתוך כך הוא מגיע לתשובת התא, להכנעה, ואז הוא מתחיל את התפילה. אכן בברייתא שם אמרו תנו רבנן, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? מתוך כובד ראש, זה אמרת נפש, אז איך זה מתוך שמחה? ראינו את זה, נכון? דיברנו קצת, הבאנו פה דברים של רבי נחמן, שההבדל בין שברון לב לבין עצבות, שברון לב בסופו של דבר מביא לשמחה. אז יש מושג כזה שנקרא תשובה לפני התפילה, זמן שאתה בהכנעה, במרירות על המצב שלך, וזה יכול להביא אותך בסופו של דבר גם לשמחה. אז גם את זה עושים חסידים, יש תפילות לפני התפילה על הדבר הזה. מכירים את התפילה של רבי למלך לפני התפילה? סידורים שנפוצים היום, תפילת כל פה ורינת ישראל, אז זה לא כל כך מופיע, אבל בספרד היותר קלאסיים יש תפילה לפני התפילה. יש לכם פה קצת סידורים כאלה? זה נגמר בעד רבה, כן. זה נגמר בזה. יש פה? ספרד? תביא רגע. בכלל יש סידורים שיש בהם כמה תפילות לפני התפילה. אין פה. אין. צריך לחפש סידורים שיש בהם את זה בשביל פעם אחת לזכות. העובדה שאתה לא חייב להגיד, זה יש מכל מיני צדיקים שחיברו תפילות לפני התפילות, בשביל להכין את עצמנו. זה השברון לב שלפני התשובה תתאה. וכשהשברון לב הוא אמיתי, אז הוא יכול להביא אותך אחרי זה גם לשמחה. אין עומדים להתפלל מתוך כובד ראש, אין עומדים להתפלל מתוך שמחה, זה יכול לבוא ביחד. ועכשיו בדור יתום הזה, שאין הכל יכולים להפוך ליבם כרגע מן הקצה, ככה אמר רבי נחמן גם לתלמידיו, אתם זוכרים? רבי נחמן אמר להם, האמת היא שהייתם צריכים להיות כל היום בשברון לב. אבל כיוון שאני יודע שאני מכיר אנשים כרכיכם שאם תהיו כל היום בשברון לב, אז מה יקרה לכם? תהיו בעצבות, אז רק שעה אחת, שעה ביום תהיו בשברון לב. אז אומר בעל התניא, כיוון שבאמת באמת לפני התפילה צריך להיות בשברון לב, והיא מרת נפש, ככה כתוב בגמרא, זה לא איזה חסידות של איזה, זה כתוב, שצריך להתפלל מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת, אבל אנחנו אנשים פשוטים, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, והיא מרת נפש, זה כתוב לכולם, לא לחסידים. זה כולם צריכים, אין עומדים להתפלל מתוך כובד ראש. אבל אני יודע בדור היתום הזה, שאין הכל יכולים להפוך לבם כרגע מן הקצה, אזי העצה הייעוצה להקדים בחינת תשובת התא בתיקון חצות כנ"ל, שש שעות לפני זה, הרי אתם מראים שש שעות לפני התפילה, נכון? שחרית בשעה 6, מ-12 בלילה, אתם כבר ערים, קמתם לתיקון חצות. אז כיוון שאתה עושה תיקון חצות, זמן רב לפני התפילה, אז את המרירות הלב תעשה בתיקון חצות, ואחר כך, 6 שעות אתה עוסק בתורה, תגיע מתוך זה גם לשמחה. מי שלא יצא לו לעשות תיקון חצות, מה? שימצא זמן לעשות תיקון חצות גם. גם זה צריך לעשות, אבל שבאמת, שיהיה זמן, אפשר לנסות גם לפני התפילה, כן, להגיע למצב כזה שאתה מכוון. צריך להשקיע זמן, בכל הדברים האלה צריך להשקיע זמן, גם פסוקי זה זמרה, גם בהכנעת הלב לפני. מי שרוצה להתפלל, מי שרוצה דבקות, צריך להחליט שהוא הולך על זה. ואז, אז אפשר, צריך לדעת שזה העבודה. העבודה של התפילה היא עבודה שאפשר להגיע אליה. אם עושים אותה, אז מגיעים לזה באמת. פשוט לפנות לזה זמן. אם כחבורה עושים את זה, מחליטים שחבורה, יש בזה כוח גם כן, שיש את ראוי עזור. מחליטים שעושים איזה תפילה אחת, שקמים חצי שעה לפני, ומכינים את הלב לתפילה, עושים איזה ניגון, ואחר כך אומרים את ה... ברכות השחר, ברכה ברכה, בכוונת הלב. אחרי זה מתחילים להגיד ביחד קורבנות, להתעוררו, לתפילה לפני. אפשר להשקיע בזה זמן. אז יכולים באמת גם להגיע לזה. זה... יחד עם הדבר הזה של ההכנעה, אפשר אחרי זה להגיע. אז היצע יוצע להקדים בחינת תשובת התא ותיקון חצות כנל. מי שאי אפשר לו בכל לילה, מי ש... יש כאלה שלא כל לילה יכולים לעשות תיקון חצות. על כל פנים, מה?
עוד יש הם חלשים.
חלשים, כן. על כל פנים, להפחות מפעם אחת בשבוע, אני באמת, אני אומר את זה חצי בצחוק, אני יודע שזה רחוק מאיתנו, העניין זה של תיקון חצות. אבל צריך להכניס את זה. אם אנחנו רוצים להיות משוגעים על השם ידברך, אז צריך להתחיל להשתגע. יש לכם את כל הזמן בעולם. לא יודע, אולי זה יהפוך לכם סדרי
בראשית. אני אומר את זה, אבל אני לא מבין מילה, כאילו.
מה, איך אתה לא מבין מילה? בתיקון חצות?
אני מתקשה קצת.
מה? יש התאמות. לא, באמת, תיקון חצות זה לא מילים מסובכות מדי.
לא, לא פתחתי את זה.
אלא, תבוא אליי אחרי שתפתח את זה פעם אחת, אם אני... לא, צריך להתחיל להשתגע, חברים, אין ברירה. אם רוצים לעבוד את השם, צריך להתחיל להיות משוגעים. יכול להיות שזה קצת משבש את סדרי הישיבה, יכול להיות שנחטוף על הראש על מה שאני אומר פה עכשיו. באתי להרוס פה עם בפנים את המקום הזה, כי אין, ברור שמי ש מהפך קצת את הסדרים שלו וקצת משתגע, אז למחרת בסדר בוקר יהיה קצת עייף. אני לא אומר לעשות את זה תמידים כסדרה, אבל צריך להתחיל להשתגע על עבודת השם. אם אתה לא משוגע, אם אתה לא חולה אהבה, ככה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, כיצד ידך לאהבתו, כמו אותו אחד שהוא חולה אהבה, שהוא משוגע מאותה אהבת אישה, הוא משוגע. מי שלא משוגע, קשה לו לעבוד את השם. אי אפשר כאילו בנה אחד, צריך כאילו לצאת מהגדרים שלנו, צריך להחליט שהולכים על זה. אם הולכים על זה, אז יוצאים מהגדרים, אז עושים כל מיני דברים. שעה לפני התפילה, עושים שברון לפני, אומרים פסוקי דזמרה לאט, אומרים תיקון חצות. צריך להתחיל ללכת על הסיפור הזה שלי, אם זה רציני אז צריך להתחיל ללכת על זה. ואז זה לפעמים משבש קצת את הנורמליות של החיים, אנחנו כאילו לא נמצאים לגמרי במקום שבו הולכים לזה מקום אחר, אבל אפשר כאילו מזה להגיע בסופו של דבר לתשובה, לתשובה אלה, בסופו של דבר מה אנחנו מבקשים, את זה אנחנו מבקשים. אז הוא מבין שאנשים כערכנו לא תמיד יכולים, אז תראו כמה קול אותו נותן לנו. הוא אומר, את הזה תקדים תיקון חצות, את תיקון חצות לא, אז תעשה לפחות פעם אחת בשבוע. הוא אומר, לא לפחות, מי שאפשר לו בכל לילה, על כל פנים לא לפחות, מפעם אחת בשבוע, לפני יום השבת. כי נודע ליהודים שהשבת היא בחינת תשובה אלה. ושבת אותיות תשב אנוש, כי בשבת היא עליית העולמות למקורם, ובפרט תפילות השבת ודי לחכים. אז שבת זה זמן שהיא כולו תשובה אלה. אז לפחות פעם אחת בשבוע, לפני שבת, פעם אחת שבן אדם יגיד, תיקון חצות. שיהיה לו את המקום הזה, שהוא עומד ועושה את זה. זה מאוד 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 חשוב, כי ברגע שאתה עושה את זה לא קבוע, אז יותר קרוב להיות אמיתי, באמת לאמיתו. שאתה עכשיו, גם כן צריך להתפלל על זה, תפילה לפני התפילה, גם זה התחברו, תפילות על התפילות. להתפלל על זה שאני אזכה להתפלל, שאני אזכה לחפל כל מילה, שאני אזכה להיות שם, אבל ברגע שאתה מחליט שהיום אתה אומר תיקון חצות, אתם צריכים סידורים של יהודים שיש בהם תיקון חצות באמת, ויש בהם תפילה של רבני מלך, חייבים כאילו להשיג סידורים כאלה, שיהיה לנו אפשרות לאחוז ב... מישהו אמר לי הרב זוננפלד, שהיה רבני ירושלים הפרושים לפני 100 שנה, היה בקשרים עם הרב קוק, קשרים כאלה ואחרים, ועשו ביחד את מסע המושבות פה בצפון. אז היה איזה בית ספר חדש, ברוח חדשה קצת, ברוח הזה, אבל כן דתי, אורתודוקסי, הכל, אז הוא שאל שם, ילמדו שם את הילדים להגיד תיקון חצות? ילדים, אתה מטורע, אבל זה הסעיף השלישי בשולחן ערוך. מה שאתה אומר, אתם מדלגים עליו? קטן, שיש צדיקים, צריכים לעשות תיקון חצות. אומר, אם אתם בסעיף השלישי כבר לא בעניינים, אז צריך, לא ברור שהבית ספר הזה יכול להחזיק מעמד. לבחון טוב טוב. הוא שאל את זה, הוא גם ידע שלא כולם אצלו בקהילה שלו אומרים תיקון חצות, אבל לא מפטרים את זה, לא מוצאים את זה מהסידורים. שבאיזשהו מקום, מי שיוצאים את זה מהסידורים, עשה... לא יגיד, הוציא את זה מהסידור. נעביר את זה חזרה. חזק וברוך!